ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
מזורסקי,
מה המצב?
וואלה, ברוך השם, נחמד. מה קורה? מה חדש?
כיף כזה. לא יודע, לא הרבה?
לא, אין איזה דרמות. סיים.
לא, שעמם פה.
הבנתי.
גשם שבועיים רצוף.
ברוך השם. ברוך השם.
אגב, שיא של כל הזמנים. לא היה בחיים דבר כזה.
זה בגלל ההתחממות של כדור הארץ.
זה לא קשור. ההתחממות של כדור הארץ 2023 הייתה הכי חמה בהיסטוריה.
ואז הדינוזאורים?
מה שעושה ההתחממות, שבעצם זה לא רק התחממות, זה בעיקר השתגעות. זה גם כל החוקים, יכולה להיות השערות הרבה יותר קיצוניות, ההתפרצויות גם של חום וגם של קור הרבה יותר חזקות.
גם ההתפרצויות שלי הרבה יותר גדולות.
כן, זה הכל בגלל ההתחממות, בדיוק.
בדיוק, ברור.
אם רק נאסוף את כל הניילון, אתה תרגע.
כן. טוב, בסדר. אני רואה שדוח רולניק מקבל 4% רייטינג. בשביל 600 אלף שקל לתוכנית זה, אתה יודע, כמה זה יוצא? ב-125 אלף שקל לנקודת רייטינג?
יפה. לא.
למה לא?
כי את החשיפה אתה צריך למדוד אחרי שאתה בודק את חשיפת הדיגיטל, והתאגיד מוביל על כל השאר בדיגיטל, גם בזכות זה שהוא מיד מעלה את כל תכניו בלי שום הפרעות וקשקושים ליוטיוב.
וממה
שאני מבין, החשיפה בדיגיטל גם של דוח רולניק תהיה מאוד מרשימה, וזה
תהיה,
גם חשוב.
תהיה, על פי מה שאתה מבין היא תהיה מאוד מרשימה.
לא, כבר עכשיו רואים את זה הרבה בדיגיטל. אני ראיתי את זה בדיגיטל, ו... כן, אבל מה לעשות שבפרק הזה הם העיזו לגוע לגעת במכונת הרעל, אז קדימה, יאללה, תסתר עליו.
לא ידעתי אפילו על מה הפרק.
כן, עוד לא ראיתי אותו אגב, לא ראיתי עדיין.
איזו, בואי לה, באמת, איזה אומץ הם העיזו לגעת במכונת הרעל? באמת, אתם אף פעם לא דיברתם על מכונת הרעל, איזה אומץ יש לרולני כזה, זה דבר מדהים. ממש לא יאמן, איזה עיתונאי שיש לו אומץ, לבוא לדבר על מכונת הרעל. כל הכבוד, זה גם מסביר את הרייטינג הגבוה, באמת, כי אנשים לא שמעו את זה אף פעם, אף אחד לא מדבר על מכונת הרעל, אז מאוד עניין אותם לשמוע מה בן אדם מדבר על מכונת הרעל. בן, זה נגמר. זה נגמר. למרות כל הפרסומות שאתם עושים, בזמן מלחמה, נגד מי שמוביל את המלחמה, למרות התרללת, למרות הטירוף, למרות השיבוש, למרות כל מה שאתם עושים, כן, שהוא לא מוסרי ולא ערכי, ואתם לא ימין מוסרי ולא שמאל מוסרי, אתם שמאל אנטי מוסרי, שפוגעים במדינת ישראל בזמן מלחמה, כן? למרות כל הדברים האלה, זה לא ילך. זה לא ילך. מה לעשות? מה עוד אנחנו רואים פה ברייטינג? טוב, בסדר. נחמד. יפה. היי, מה קורה? מה אתה מספר?
חכה בסבלנות, כמו ילד טוב, ירושלים.
לא, אני לא מניע, תתחיל אתה, תתחיל אתה.
מה יהיה?
תתחיל.
מה זאת אומרת, תתחיל? אתה התחלת כבר.
לא, זה לא מניע.
זה כל מה שהכנת?
זה לא מניע, לא מניע. לא מניע, לא הכנתי.
חשבתי, לא ילך, לא הולך, מוביל מלחמה. טוב, בוא קודם כל נשמע בקטנה, אפרופו הימין, משהו שדונלד טראמפ אמר אתמול על המנהיג הימין, הדגול, האמיץ, ממש זה קצר, קראתי לזה, לא נוכל לבצע את זה, מה לעשות?
Yes, Soleimani, you know, Israel was supposed to do it with us. 2 days before the takeout, they said, we can't do it. They said, what? We can't do it. You know, Bibi was a big part of it, and we had everything planned, everything, because what he's done is terrible. What he did to us was terrible. Killed so many of our soldiers, and we took him out without Israel, because Israel, 2 days before the attack, they said, we cannot participate.
טראמפ מספר איך נתניהו יומיים לפני חיסול סולימני, שטפן ונמלט. העיקר שמדובר פה על שמאל ועל ימין, כי זה נתניהו כל השנים. עכשיו הוא גיבור גדול, אז בוא נשמע עכשיו פרומו למשהו שאני רוצה לדבר עליו קצת. ערוץ 14 נמצא בקמפיין, עוד פעם, אני לא צופה, אני מתנצל, אבל אני קורא את כל הדיווחים, את כל הציוצים, קמפיין שלא היה כמותו, כל היום, כל התוכניות, כל הזמן, על הראש של החטופים ומשפחותיהם. פשוט נונסטופ. למה יש להם זמן, הם משתלטים על האולפנים, ובואו נקריב, אני קראתי לזה, בואו נקריב אותם, תשמעו, זה לא ארוך.
אנחנו, במלחמה הזאת, נאלצנו בדרך הקשה להבין, שאנחנו צריכים לעלות מדרגה בברוטליות שלנו. למה אני מתכוון? שאין שום חסינות לחמאס, לא משנה מה הוא עושה. הוא מתחבר לתוך אוכלוסייה אזרחית, נאלץ להרוג את האוכלוסייה האזרחית כדי להרוג את החמאס. אין חסינות. זה קורה פה, ולכן יש לנו קרוב ל-30,000 הרוגים מוצרים. אנחנו נצטרך לעשות את העליית מדרגה הזאת גם עם החטופים, שזה עליית מדרגה הכי נוראית כנראה שנצטרך לעשות.
למה אתה מתכוון?
היא דורשת קורבנות קשים.
למה אתה מתכוון?
ולהבין שלפעמים כדי לנצח את הטרור, ובשביל למנוע את החטיפות הבאות ואת הרצח הבא, נדרשת מאיתנו ספקנות הכי קשה, איפוק וספיגה הכי קשה שיכולה להיות. ומי שאומר לכם אחרת, גם אם יהיה עסקה עכשיו וזה, אוקיי? מי שאומר לכם אחרת, פשוט משקר לכם, כי זה המחיר של עסקה מופקרת. עוד חטופים,
טוב,
עוד מוות,
עוד דם. בואו רגע ננתח את זה. זה הייתי יכול להשתכנע. מה יש ברקע? יש משהו מדבר ברקע, אינון? אני שומע אצלי, מוזר.
כן, יש משהו.
כן, אצלי ברמקולי מנגן משהו, אבל אין לי שום יכולת להשתלט על זה, מצטער, כן? יש לכם פה... כן, משהו מעכשיו פתוח לי, אבל אז אני אסגור את זה, טוב. בקיצור, הייתי משתכנע מההקלטה הזאת של פליישמן, נדמה לי שזה בפטריוט, אם אתה שואל אותו שם, נכון, למה אתה מתכוון?
כן.
ומכל זה שהם אומרים, כאילו, אסור לנו ולא זה, ואסור לדבר איתם, ואסור, ועליית מדרגה, אגב, הוא רומז שם לזה שפשוט נצטרך גם להרוג, לקבל את זה שנאלץ להרוג אותם, את החטופים, אז זה טאף לק, זה מה שיש, כדי למנוע את החטיפות הבאות ואת הטרור. עכשיו, אז הייתי משתכנע, אלמלא נזכרתי בשנת 2011. כי אז רבים, גם אני, אבל אני לא הייתי מהחשובים שם, הזהירו את נתניהו, שהוא אסור לו ללכת על עסקת שליט, מה שאולמרט באמת לא עשה, בעיקר כדי למנוע את החטיפות הבאות. אבל הוא הלך, ובשביל חייל אחד, הוא הביא 1,027 מחבלים, כולל יחיא סינואר, אלי קאדי, שהוביל את הטבח, אלי קאדי, נדמה לי שהוא כבר נהרג, תודה לאל, אני לא בטוח, אבל הוא היה בראשי המסתערים, כל מי שבנה, כל מה שנבנה בחמאס, זה עסקת שליט. אז למה בכל זאת הוא עשה את זה, ולא הלך על למנוע את החטיפות הבאות, מה שעכשיו החסידים שלו אומרים? כדי להציל את עצמו. הייתה אז מחאת קיץ עוצמתית, הוא היה בפאניקה, הוא ידע שכל הקהל שם רוצה גם גלעד שליט, והוא החליט לקבל החלטה נגד האינטרס של המדינה כדי להציל את עצמו. ואילו עכשיו, הרי זה שני מקרים שבהם התוצאה שלו, מה שהוא עושה זה הפוך. אז הוא שחרר אלפי, ועכשיו הוא לא רוצה. למה בשני המקרים זה כדי להציל את עצמו? הרי הם אומרים, יצא לפתחי, במקרה, אני יכול להשמיע לכם אם תתעקשו, שאסור ללכת על העסקה כי זה יפיל את הממשלה. זה האירוע. בסוף אנחנו נמצאים באירוע מתגלגל, שבו תמיד נתניהו יעשה מה שיסריד אותו. כשצריך 1,027 מחבלים, כולל סינואר, לשחרר, הוא משחרר. כשאסור לעשות את זה כי זה יעיף את בן גביר מהממשלה, הוא לא משחרר, שום דבר פה לא ממלכתי, שום דבר פה לא לאומי, וברדוגו, בפתח תוכניתו אתמול, מסביר שהצבא, צהל רוצה עסקה, וכך מכשירים את העסקה, שימו לב שכל הדיווחים הם לכמה מחבלים ואיזה איכות, אבל על מה הצבא של רמטכ"ל הלוי לא מדבר? על מספר ימי ההפוגה. זה קורה כי האמריקאים הולכים לנו, זה הכל ברדוגו, הצבא רוצה. אינון מחר לי פה באחד המקרים שבהם הוא ניסה להוכיח שלא ביבי עשה את עסקת שליט, אלא אני או אולמרט או ציפי לבני, הוא אמר לי שמערכת הביטחון תמכה, הם התהפכו, דיסקין התנגד, יורם כהן אישר, אבל אם מערכת הביטחון עכשיו תומכת, למה אתם לא עושים את זה? הרי ברדוגו אמר, הצבא רוצה. אז למה בשליט כן, ועכשיו לא? התשובה היא פשוטה, חברים, יש לנו עסק פה עם אדם שרק הוא עצמו מעניין אותו. זה היה יכול להיות עצוב, אבל זה הרבה יותר עצוב, כי הוא מוקף עכשיו, ב-2011 זה עוד לא היה, בחבורה שלמה שנקראת מכונת הרעל, שעכשיו מסתערת על משפחות, שכבר 3-4 חודשים יקיריהן במנהרות בעזה. אפשר להתנגד לעסקה, אפשר להגיד שהעסקה מופקרת, אבל ההסתערות הזו, אתם משתלטים על האולפנים.
איפה ראית הסתערות על משפחות?
אני ראיתי.
איפה? שאתה מדבר, לא הראית שום הסתערות על משפחות.
ההסתערות המפלצתית הזו, האגרסיבית, הברוטלית, של כל האולפנים, של כל התוכניות, של כל מכונת הרעל, בערוץ 14.
לא הראית דוגמה אחת.
הדבר הזה הוא כל כך לא אנושי, הוא כל כך עולב ומעליב, כי בסוף כל האירוע, זה כדי להציל את הטוסיק של ההוא. זה אירוע.
תשמע, זה דוגמה קלאסית למכונת הרעל, שמדברת על מכונת הרעל. אתה מבלבל את המוח פה 10 דקות, על זה שמתנפלים על משפחות. לא הבאת דוגמה אחת שהתנפלו על משפחות. לא הבאת דוגמה אחת. איפה ראית דוגמה שהסתערו על משפחות? ומכונת הרעל מסתערת על משפחות, והכל סתם דיבורים, ובלבולים, וקשקושים, וחרטות, וזה, ואתם... ואני לא רואה, אבל אני מדבר כל היום על ערוץ 14. אבל כל היום אני מדבר על ערוץ 14, ופתחי אמר, ואיתמר פליישמן אמר, וראיתם זה, ואתה שאלת אותו, ואתה זה, אבל אני לא רואה. אבל אני רק מדבר כל היום על ערוץ 14. בן, זה המצב, תתחיל להתרגל, אתה תדבר עוד הרבה על ערוץ 14. עוד הרבה אתה תדבר על ערוץ 14, כי הרייטינג עולה ועולה. מה אפשר לעשות? אין מה לעשות, זה המצב. וזה ערוץ שמשפיע על שיח, ונכון, נכון, אני, אף אחד לא אומר לי בערוץ מה להגיד, וזה. אני חושב שהמטרה העיקרית צריכה להיות הפלת חמאס. זו המטרה העיקרית. בשביל זה נהרגים חיילים, בשביל זה אנחנו עובדים בשביל לשחרר את החטופים בין היתר, אבל הפלת חמאס תוכל להוביל לשחרור חטופים. שחרור חטופים לא יוביל להפלת חמאס. זה ההבדל בין השניים. ולכן באמת אנחנו עובדים בניגוד אליכם, שכל היום החטופים השתלטו לכם על סדר היום. הכי מדהים זה שקושמרו אתמול, תקשיבו למה קושמרו אומר אתמול, בבקשה. שימי לי את זה, בבקשה. דני קושמרו, תבלה 12, בבקשה.
אותו מפקד טנק, של שדיבר, שישמענו את הקול שלו, ובכלל, אתה מדבר עם מילואימניקים, אומרים לך, אנחנו פרקים להם את הצורה. אז איך, קודם כל, למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך? מה באמת קורה בשטח?
למה הדבר הזה לא משווק לנו כמו שצריך? למה הוא לא משווק? אולי בגלל שאתם עושים באמת דמורליזציה כל היום לצבא ולמה שקורה ברצועת עזה? אולי בגלל שאתה יושב פה באולפן בוקר בוקר ומנמיך ומקטין, כן? ומוריד ומחליש, אתה ותבלה 12 ותבלה 11 ותבלה 13, אולי זה לא משווק לנו, זה לא, תפתח ערוץ 14, תפתח ערוץ 14, פתח גלי ישראל, תראה איך אנחנו קוראים להם את הצורה כל היום, תסתכל, פותחים עם החיילים, מסיימים עם החיילים, מנצחים עם החיילים, מחזקים את החיילים, זה מה שעושים. פתאום, לא משווק לו, לא משווק. אתה יושב פה בוקר בוקר ומחליש, מחליש. אתם עושים פרסומות תוך כדי מלחמה, מחלישים, מחלישים את רוח העם. כמו ערב רב, מתנהגים להחליש את רוח עם ישראל בזמן מלחמה. פוגעים במאמץ המלחמתי של עם ישראל בזמן מלחמה, ואחר כך באים בטענות שזה לא משווק, זה לא משווק. אז אולי אתה תשווק? אולי אתה תעבוד? מכונת הרעל, מכונת הרעל, מכונת הרעל. האנשים לא היו כמוכם בהיסטוריה של עם ישראל שהפיצו רעל. לא היו כמוכם שהפיצו רעל בזמן מלחמה. פגעתם הרי בביטחון, בצבא, גרמתם לזה שהאויב חשב שאנחנו חלש ותקף אותנו. אז מה שיקמה אומרת? לא, בסוף התייצבו, בסוף התייצבו אבל... כן, אבל למה תקפו? כי אתם החלשתם. תני לי את השקמה שהיא מדברת על ביבי, או דפק, על מכונת הרעל, שביבי מאשימה אותו, שביבי לא מכחיש את מה שטלי גוטליב עשתה. שים לב.
אני חושבת שראש הממשלה בנימין נתניהו יכול היה בשנייה אחת לעצור את כל תיאוריות הקונספירציות האלה. יכול היה להגיד שהדברים אינם נכונים. יכול היה בדבריו לשים סוף לכל הטירוף הזה שבאמת מאיים על ביטחון מדינת ישראל. זה לא המילים שלי, אלא המילים של ראש השבק. והוא בוחר לא לעשות את זה. אז לכן כל התמקדות בטלי גוטליב היום ומחר זה יהיה מישהו אחר, הם לא חשובים. יש כאן מישהו שיש לו בכוחו לעצור את הטירוף הזה, והוא בוחר שלא לעשות את זה.
הוא בוחר שלא לעשות את זה. פינוקיו, איפה אתה? בלה פה, בלה מחפשת את דרכה. היא בסך הכל לא מבינה למה ראש הממשלה לא זה. אז תשמיעי לי בבקשה את ביבי עכשיו, בסדר? שימי לי בבקשה מה שביבי כן אמר.
לגבי חברת הכנסת גוטליב, המשרד שלי גינה את הדברים. אני חשבתי שהדברים לא ראויים, גם לחשוף זהות של איש הבק זה לא דבר ראוי. אני חוזר על כך.
אוי, הוא כן גינה, אוי, הוא כן אמר שזה לא ראוי, אוי, 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 שיקמונת, זה ממש נורא, אבל אנחנו נמשיך לדבר על מכונת רעל, אחרי שהחרבנו את מדינת ישראל, ופגענו בצבא, ופגענו בביטחון, ופגענו בכלכלה, ופגענו במרקם החברתי שלה, והרסנו כל חברה טובה. אז בואי תסתכלי, שמצד אחד את אומרת שאת בסך הכל שיתף דברים, לגבי הסרבנות של הממם והסרבנות, סייבר התקפי, את רק שיתפת דברים, אבל מצד שני, את תובעת עכשיו את כל אלה, לא רק את טלי גוטליב, אלא גם את אלה ששיתפו את הדברים של טלי גוטליב, השקמה והיפוחה, בבקשה.
אני אגיד לך דבר אחד, אתה זוכר מיקי רוזנטל פעם?
לא, לא זה, תני לי את השקמה ברסלר האחרון, יש לך שם? איפה האחרון? מה? אין עוד? טוב, אחרי זה נביא לך, יאללה, קח, קח את השידור, קח. כך.
עשיתי פה עכשיו משהו מקורי שאני חושב לאמץ, כשדיברת לחלק פשוט לא הזמתי.
יש עכשיו? הנה זה. נו. הנה, רגע.
כמה כבוד אתה נותן לקולגה שלך.
כן.
כך, תשידור, ואז, יש עכשיו כשאני באמצע הדיבור, כן.
טוב, יאללה, כך, כך, נו.
אתה איש כזה, כזה מלבב.
יאללה, כך, כך.
עושה לי מצב רוח טוב שאתה קיים בכלל. הנה, תשמיע, תשמיע.
יש לנו? כן, עוד לא הגיע, זה פה בדרך, זה מעבירים את זה.
אתם יודעים, כל ההטרלה על כלום, זה גם לא קיים.
בדיוק.
טוב, מה שעשיתי עכשיו, חלק מהביקר, שלחו לי משהו, אז פשוט לא הזנתי לך, וכאילו, אימצתי את השיטה שלך, ותאמין לי, כשמדובר בחומרים מהסוג שאתה פולט פה לציבור, בדיבור, אולי עדיף ככה. אז אני אסכם את הכל, קודם כל במשפט אחד, כי זה ציוץ של מואיז הקטן, שהוא בעצם מדגים איפה אנחנו נמצאים כרגע ממבט על. ההתנתקות בוצעה על ידי ממשלת הליכוד, עסקת שליט בוצעה על ידי ממשלת הליכוד, טבע חשיבה באוקטובר קרה בזמן ממשלת הליכוד, מי השם? השמאל השם. עכשיו לעצם העניין. הוא ממשיך לקרוא לערוץ 12, ערוצי התבלה, הוא לא למד לקח. מכיוון שהוא עצמו שואל את נתניהו כמה ימים לפני הטבח על התבלה, ונתניהו אומר לו לא כצעקתה, ושניהם ביחד כמעט מתפוצצים מרוב זכיחות, ופתאום זה קורה, ציפיתי שהמערכת תלמד לקח, שיהיה איזשהו משהו, AI, כן? שמישהו ישתול בקודקודו של ינון מגל איזה AI, איזה A-שמי, איזה AY, איזה משהו. לא, זה ממשיך להיות ערוצי התבלה. עכשיו, הוא שואל אותי למה אני מחליש ולא מחזק. אין עיתונאי יותר ממני שכותב ומחזק, וגם אומר שאנחנו ניצחנו. אנחנו מנצחים את חמאס, כל הנבואות של בריק, הכוכב של ערוץ 14, ולא יהיה, אפילו וינטר, אופר וינטר, חשפתי לפני שבועיים, הסתובב לפני התמרון והזהיר ממנו שזה מלכודת מוות. לא, צהל מוחץ אותם. צהל מוחץ אותם. נסענו לכאן יונס, עשינו על זה כתבה, כתבתי טור שלם על זה, כל הזמן אני אומר את זה, אין בכלל ספק. סימן השאלה לא קיים. הבעיה היא שהמטרה העל הזו של השמדת חמאס זה שנה, שנתיים, אם לא יותר. מאיפה אני יודע? אנחנו ממשיכים להיכנס לג'נין כל לילה. חומת מגן זה 2001. משם אני יודע. עכשיו, תשמע רגע מה אומר פתחי, זה מה ששלחו לי, אפרופו התקפות על משפחות החטופים.
כמות השעות שמשפחות החטופים מכניסות את האולפנים ויש מהחשים האלה ועכשיו אתה בזמן מלחמה זה לא אמור להיראות ככה בכלל.
כמות השעות שמשפחות החטופים מכניסות את האולפנים עכשיו, לא רק שאני חוזר וקובע שכל ערוץ 14 היום זה התקפה אחת גדולה על המשפחות האומללות האלה, ואני מזמין אתכם לתבוע אותי על זה, ההתקפות הן גם פיזיות. בגלל שאתם שוטפים ומרעילים את הנשמה של הציבור, כל יום יש התקפות של בריונים של אנשים אלימים, פשוט פיזיות. תעשו, כנסו לטוויטר, תעשו חיפוש, כולל תרים מעכשיו, אני מקבל את זה כל הזמן, בכל מיני מקומות, ודניאל אמרם חושף אותם בדרך כלל גם אחר כך.
אבל בואו נתקדם. אמרם.
בואו נתקדם.
עוד אחד מחבורת הזמן שלכם.
נתניהו התראיין לפני איזה יומיים שלושה, לדאגלס מורי, העיתונאי הזה הבריטי שאני מטורף עליו, שפשוט מפרק את כל האויבים שלנו בתקשורת, ועושה את זה גם במבטא בריטי, ואני הזנתי לרעיון הזה כמה פעמים, כי הוא פשע שם טוען שהקונספציה זה בכלל לא הוא, שזה סטנדאפ לכשעצמו, אבל הוא גם אומר שם, לא רק שאני לא הקונספציה, אני התרעתי נגד חמאס. ואני אומר, מה עובר בין שתי האוזניים של היהודי הקשיש הזה? אתה התרעת? אתה מטריע? אתה טוקבקיסט? אתה ראש האופוזיציה? אתה ציפי לבני? מה? אתה סירנות? אתה אזעקות? אתה פיקוד העורף? התרעת? עלית לשלטון ב-2009. עברו מאז 14 שנה, למעט שנה אחת, הכל שלך. אם התרעת, אני מקווה שהתרעת בפני עצמך. למה לא עשית מה שצריך? השמעתי פה 200 אלף הקלטות שאתה אומר, שאתה מכיר את התוכנית שלהם, ידעת הכל, אתה מפרט, להיכנס לקיבוצים, להרוג ולחטוף, ותפסנו ויודעים, כבר ב-2014 בצוק איתן, וב-2016 אתה אומר את זה. מה זה התרעת, המטריע? צריך לקנות לו משרוקית, במקום את המטוס של המיליארד שקל, שפשוט ישרוק כל פעם שהוא מטריע נגד משהו.
ביבי, ביבי.
והדבר הכי מצחיק, אבל זה, כל זה באמת מצחיק, אבל גם עצוב, שקרה בסוף השבוע, זה ישיבה של הקבינט. אני מציע שאם אתם עכשיו שותים או נוהגים, רגע, אני שותה שנייה.
ביבי, ביבי.
אז תעצרו בצד. ישיבת קבינט, מסתערים יריב לוין ובן גביר, על בן גביר אני אדבר איתכם בפתיחת השעה הבאה, בסדר, יש הרבה על מה. זה עוד פעם ממשלת בן גביר, הזנב שמקשקש בכלב הנפחד. מסתערים יריב לוין ועוד כמה שרים, כולל בן גביר, על המפכ"ל האומלל, למה הוא אוכף את ההכנסה של הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה? הוא אומר, אני מסייע לך, המפכ"ל לא יודע מאיפה זה בא, הוא אומר להם, אבל זו החלטה שאתם קיבלתם, להכניס סיוע הומניטרי, אני אמור לאפשר לזה לקרות. לא, ואכיפה בררנית, ולמה בקפלן לא היו פרשים, סוגריים, היו פרשים בקפלן, כל הפגנה אגב. הייתי, בכל הפגנה שאני הייתי, והייתי בלא מעט. וגם מכתזיות, אבל זה לא לענייננו, כי קפלן, אתה מפזר או לא מפזר, בסוף המחיר ששילמת זה שאיילון נסגר, אם סוגרים אותו. בעוטף עזה שם, בקרם שלום, זה סיוע הומניטרי שאתה התחייבת לארצות הברית, שנותנת לך את הלגיטימציה, ששולחת לך לפה חימושים גם ברגע זה, כל הזמן. אחרת היינו צריכים לסיים מזמן. זה כל האירוע, זה אירוע גלובלי מטורף של מלחמה. ולכן המפכ"ל צודק. הקבינט קיבל החלטה, ואחרי שהקבינט קיבל החלטה והמפכ"ל מאפשר לה לקרות, הקבינט מסתער עליו. זאת אומרת, זה ממשלה שצריך להשפז את כולם בכפייה. זאת אומרת, אני רואה בדמיוני את יריב לוין בקוטונת משוגעים. אתה שר משפטים. אתה אחראי אחריות קולקטיבית, מיניסטריאלית, להחלטה של הקבינט, לחשק שפתיים, לסתום את האף ולהכניס לסינואר סיוע. להתווכח עליה אפשר. אבל קיבלתם את ההחלטה הזו, ואתה מתנפל על מפכ"ל שמאפשר להחלטה הזו לקרות. תגיד, אתה השתגעת? ומי שותק? זה שכל הזמן שותק. נתניהו, הוא גם לא גינה, מה שהוא אמר במסיבת תונאים הזו, על התיאוריות קונספירציה שנמשכות, והבן שלו ממשיך להפיץ אותן, זה לא גינוי, משרדי גינה, זה לא גינוי. תקום ותגיד, אין בוגדים בקרבנו, אף אחד לא בגד,
שיגיד קיבוצים,
אף אחד לא פתח את הדלת ואת השער לחמאס, היה פה מחדל אדיר של כל מערכת הביטחון במבצעי ומודיעיני, ושלי כמי שימציא וממן וגידל את חמאס בקונספציה הכוללת. תודה ושלום.
תראה, בסוף אתה מתחיל עם ביבי, באמצע אתה מגביר לביבי, ואז בסוף, כן, אתה מגביר עוד יותר לביבי.
נכון.
כל מה שיש לך להגיד, זה רק ביבי, ביבי, ביבי.
ואתה בשקמה ברסלר וקושמרו.
כן, שקמה ברסלר.
שזה הרבה יותר רלוונטי. שקמה ברסלר מקבלת פה את ההחלטות. שקמה ברסלר שלחה 30 מיליון דולר לחמאס. שקמה ברסלר שחררה את סינואר. שקמה ברסלר, כל הטוב הזה, ההפיכה, כל הפירוק של המותג הישראלי זה שקמה ברסלר וקושמרו.
תודה.
ולמה אני מדבר על ביבי? תשמע, אם לא היית, אני הייתי ממציא אותך, אבל אף אחד לא היה מאמין שזה נכון.
אני רק מזכיר לך שקושמרו אמר שאין לנו חיל אוויר, כן? אתה זוכר שהוא אמר שאין חיל אוויר,
ברור,
נכון?
ברור, קושמרו גם השמיד את... זה בדיוק, זה נכון מה שאמרת עכשיו, בערך כמו הטייס.
הוא לא אמר שאין לנו חיל אוויר?
שחגגו עליו כל הוויקנד, שיאיר נתניהו הביא סרטון של איזה טייס.
רגע, הוא אמר שאין לנו חיל אוויר, או הוא לא אמר שאין לנו חיל אוויר?
אני לא ההיסטוריון של קושמרו.
אתה לא ההיסטוריון.
לא, אתה כן אבל.
אתה לא ההיסטוריון.
למה לא תכתוב עליו ביוגרפיה?
ואתה לא ההיסטוריון של שקמה ברסלר.
אולי תכתוב עליו ביוגרפיה, קושמרו. אתה יודע מה זה? זה דווקא מגניב. אני אכתוב ביוגרפיות על ביבי ואתה על קושמרו.
בסדר גמור.
אפשר לסכם את זה?
אני לא עד כדי כך משועמם כמוך. תשמע.
חבל.
אתה הרי אין לך דבר אחר להגיד כל חייך חוץ מביבי ביבי.
ברור.
ואני לא משנה על מה אני אדבר, על אג'נדות, על תפיסות עולם, על ימין, שמאל, יהודה ושומרון, ביטחון, לא משנה מה, אתה בסוף תגיע כמו נחום תקום, בום, ביבי ביבי. עכשיו אני אשמיע לך מה שרציתי להשמיע מקודם, את השקמה והיפוחה. שים לב הרי, כשאתה מדבר על אלימות, אנשים שומעים אותך, הם שומעים באיזה שפה אתה מדבר על אלימות. בשפה אלימה ובוטה.
אני בן אדם אלים.
נכון. אתה בן אדם אלים, ואתה מדבר על אלימות, ששקמה ברסלר מדברת בקול הזה שלה.
אם אתה עובר משקמה אליי, זה סבבה.
אנשים לא קונים את החרטה ברטה הזה, בגלל שזוכרים מה היא עשתה פה כל השנים. זוכרים מה שהיא עשתה פה מאז הדגלים השחורים. זוכרים, זה בדיוק כמו שאתה תדבר על אלימות, ועל אנשים שמפגינים, שמה שהם עושים למפגינים, זה לא כל כך מרגש אותנו, ולא כל כך מרשים אותנו.
תני לי בבקשה את שקמה.
אך ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית. נגיד, אולי זה ציוץ מוזם, צעד,
אולי,
כמה צעדים יותר
זה,
מדי.
אולי
זה,
אולי?
זה הבאה במלואם של דברים שנאמרו על ידי אנשי הממ"מ והיחידות המיוחדות. זה אפילו לא טקסט שלי. אני
לא
חושבת שיש פנים ויש זוויות שונות למחאה. אני שיתפתי בגדול את כולן. גם אם לא הזדהיתי במלוא מובן המילה עם הטקסטים. מעבר לטלי עצמה, אנחנו נתבע גם את כל האנשים ששיתפו את התכנים שלה ואת כולם, את המשמעותיים ביניהם. אי אפשר לתת לפייק ולרעל להסתובב, ולדיבה להסתובב ברשתות ללא מענה.
אי אפשר לתת לפייק ולרעל, אמרה מפיצת הרעל הראשית, זאת שכל יום וכל בוקר הייתה משתפת את כל מי שאמר שהוא יסרב לשרת בצהל. אי אפשר לרעל, אלה אנשים שמדברים על הרעל. אוי, איזה חברה נהדרת יש לנו, העיקר לעשות את זה בנימוס. ובן, אתה אמרת שהפסדנו, אתה לא מהמחזקים, אתה מהמחלישים. אתה אמרת פה בשידור, אנחנו הפסדנו. אתה אמרת, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא, פה בשידור. אתה אמרת, אני לא, אני אוציא את הכסף שלי מכלכלת ישראל, פה בשידור. אתה אמרת, אנחנו מחריבים את המדינה, בשידור. אתה אמרת, אתה מחליש, אתם מחלישים. אתם מחלישים בזמן מלחמה. אתם עכשיו עושים קמפיין שאתה שיתפת בזמן מלחמה נגד ראש הממשלה שאדם על הידיים שלו. שהוא השם, אין לכם גבולות, אין לכם גבולות. בגלל זה אתם גם לא מצליחים להתרומם עכשיו עם המחאה שלכם. אנשים לא באים למחאה שלכם, לא באים למחאה שלכם. זה לא עובד, זה לא תופס. עם הטרלול שלכם אתם לא מבינים שיש מלחמה, אבל אנשי המילואים לא סובלים את זה, הם מתאהבים את זה, הם מתאהבים את זה. אתה אמרת פה בשידור, השמעתי לך, להפיל את חמאס ייקח שבועיים שלושה. שבועיים שלושה ייקח להפיל את חמאס. עכשיו אתה אומר, ייקח שנה שנתיים. טוב, נו, באותה מידת רצינות, שבועיים שלושה, שנה שנתיים. משהו ייקח, ייקח איזשהו זמן, שבוע, שנה, לא. בוא לא נרד לרזולוציות. בוא לא נרד לרזולוציות. הכל אנחנו מדברים, כי אין על זה מחיר, אין מס על מילים. מדברים, מבלבלים, מקשקשים, כלם פאדי, חרטה ברטה, העיקר לדבר בביטחון, העיקר להגיד שאנחנו יודעים, העיקר להגיד ביבי ביבי, הוא לא עשה ככה, הוא יצא, הנה, תגיד שאתה מתנגד עכשיו לשחרור אסירים, נראה אותך, אתה כל היום מדבר פה שנים, מדבר על עסקת שליט, נו אז בוא תגיד שאתה מתנגד, אל תגיד משפחות את המשפחות, תגיד, אני מתנגד לשחרור אסירים, למה אתה לא אומר? איפה נעלמת פתאום? איפה כל הביטחון העצמי שלך? איפה הגאווה? פרסומות.
אנחנו עם שמיה סולין, שלום שמיה.
שלום וברכה.
אחיו של רס"ל במילואים שמעון אסולין, זיכרונו לברכה, גדוד הנדסה 924, חטיבת הראל, שנפל בקרב בדרום הרצועה בגיל 24. ונדמה לי, אני לא יודע אם זה היית אתה, שמעתי רעיון של אחד האחים אתמול, שהוא כבר השתחרר וחזר לשרת?
נכון.
ספר לנו על זה קצת.
שימון זה שירות המילואים הראשון שלו בעצם במלחמה. הוא השתחרר משירות סדיר למעלה משנה. והוא עשה את השירות יחד עם חטיבת הנדסה, יחד עם גדוד הנדסה שבחיל הזה הוא שירת. הוא השתחרר לפני חודש וחצי, חודש אחרי כמעט חודשיים בתוך עזה בלחימה אינטנסיבית. וחזר כמו הרבה מילואימניקים לשגרה, אבל הוא בעצם לא היה רגוע ולא נח, ולא היה לו נוח מהמצב הזה שבתוכו יש לחימה, והוא בחוץ, והוא יודע שהוא יכול לעזור. וניסה בכל מאודו להשתבץ עם חטיבות אחרות, ואחרי כמה סירובים, ביום רביעי האחרון, דרך חבר שלו שהוא מפקץ ביחידת מילואים של יוצאי צנחנים, של 4-6, הצליחו למשוך אותו בשלישות, והוא נכנס ללחימה שוב, הפעם בח'אן יונס, ובמשימה הזאת שהוא לקח על עצמו בחזרה ללחימה, הוא בעצם נפל בשבת בצהריים.
מדהים. כאילו, איך אפשר להתמודד? הוא השתחרר, כאילו, היה חודשיים, השתחרר, ניסיתם לשכנע אותו, להגיד לו, מה יש לך שימון לחזור עכשיו לח'אן יונס? או שפשוט זה האיש, הוא רצה, החברים שלו בפנים, הוא רוצה להילחם איתם?
שמעון גדל להורים, ההורים העיקרים שלי, זה הורים שהם של חינוך פה בעיר בית שמש, מרגע שהם הגיעו, הם הגיעו לשליחות ובמשימה, בנתינה, וזה הבית, וזה הרוגה שהוא גדל בה, הקהילה גם, בבניין שלנו יש את לוחם מגלן, דניאל קסטיאל שנהרג, ממולנו השכנים זה ההורים של לישה לוינשטיין, בהמשך הרחוב. יש עוד לוחם נוסף שנהרג, החברים שלו, הוא יצא משמחת תורה, הוא עשה שבת עם חברים, מפקד באגוז, מפקד בסיר התנחנים, עוד לוחם של דג, כולם היו ביחד ומשם כולם יצאו, הישיבה התיכונית, וזה ההורגה שהוא בא גדל, מצד אחד מלאים מלאים בחיים, המון חיים, שמעון היה מאוד אהב קריוקי, טיולים, הוא תכנן את הטיול לגיאורגיה, הוא הלך למשחקי ביתר, ראיתי איזשהו פוסט שהתפרסם אתמול, שילוב גם של לימוד תורה, ויחד עם זאת הוא חי בתודעה היסטורית מאוד גבוהה, בימי זיכרון הוא היה מסתובב בהר הרצל בחלקת הקדושים שם, וזה מה שגרם לו, אנחנו דאגנו מאוד, ההורים שלי יש לה, הם שלחו שישה בלחימה הזאת, אנחנו שישה במילואים, חלק בסדיר, חלק במילואים, אחים וגיסים, והדאגה היא רבה, וכשהוא ביקש להיכנס, זה היה מובן, מלווה בדאגה גדולה, אבל גם מובן.
תגיד, אמרת שבבניין שלכם יש עוד דרוג במלחמה?
כן, כן, כן. סטטיסטיקה נוראית, בתחילת הלחימה, ביום השני או השלישי, שכן יקר, בן 24, אחותי אתמול אמרה בהספדים שנוספה לה בניין קומה 24, שניהם רווקים, שניהם היינו צריכים ללוות השנה לחופה.
זה ממש אותה כניסה?
זה ממש אותה כניסה, כן. שם ממש אותה כניסה, שני קומות מעלינו. אבא שלי ליווה את המשפחה קרוב, ולא חשב שזה יגיע, שהבשורה תגיע גם אלינו.
וואו. ספר לנו בבקשה על שמעון.
שמעון הוא אח יקר ואהוב, סיים ישיבה תיכונית, למד אחרי זה בישיבה גבוהה במצפה רמון, והמשיך להסדר. משם הוא, אחרי שהוא השתחרר, הוא בירר את דרכו, והוא מאוד הצליח בלימודים, יכל ללכת ללמוד מה שהוא רוצה, אבל הוא בחר ללכת למקום משמעות, והוא היה בעיצומם של מיונים לשירות הביטחון הכללי, חשב שזה מה שנכון לא לעשות. עם זאת, במקביל, הוא היה לו חיי חברה מאוד מלאים, חברים, קבוצת חברים מאוד טובה, כמו שאמרתי, נפגשים לפחות פעם בחודש לישיבה קריוקי, וכל מה שזה כולל מסביב, משחקים של ביתר, בחור מאוד ישר, עם חוש הומור, חבר טוב, האחיינים, הילדים שלי מאוד מאוד אהבו אותו, התמונות שזכורות לי בראש לפני שבועיים, נפגשנו אצל ההורים לשבת נעימה, אז הם ישר מגיעים וקופצים עליו, מרים אותם, משחק איתם בחדוות נעורים, הרבה צניעות, חיוך שלו מדבק, ראיתי כמה פוסטים של חברים שהיו אותו בלחימה שכתבו על, על העוצמה והביטחון שהוא הקרין, המנפי שלו בהנדסה, בלחימה, בסבב הלחימה הראשון, לקח אותו אליו לחפק, הוא היה חזק מאוד, אז הוא גם היה איתי עם, תרסם את התמונות שלו עם הנגב, שילוב כזה של רגישות וקשיחות ביחד.
שמעיה אסולין, אח של רב סמל במילואים שמעון אסולין, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם,
תודה. שיהיו שרות טובות. המקום ינחם אתכם, תודה. פרסומות.
אלי אלבג איתנו, נכון אלי?
כן, בוקר טוב.
למי שעוד לא מכיר, זה כבר כל כך בזמן, אתה אבא של לירי, שחטופה בעזה, היא כרגע הכי צעירה בשבי, נכון?
כן, ואתמול היה לה יום הולדת.
כמה?
די.
בת כמה?
כן, כמה?
19.
מזל טוב.
נו, קצת קשה. מזל זה לא הצד החזק שלנו בזמן האחרון. תגיד, מה אתם חושבים על מה שקורה? היו הרבה תקוות. היה גם רושם לדעתי מוטעה שזה הכל על סף עסקה. ובעצם התברר שלא, כמעט לא היו דברים מעולם. אתמול במעריב פרסמה אנה ברסקי שכל ההצגה הזאת בקבינט הייתה מתוזמרת. בעצם מה אתם חושבים כרגע?
אוי, זה מה שאני חושב כרגע או מה אני חושב 4 חודשים?
מה שאתה רוצה.
מה שאני רוצה. אני כבר לא יודע מה לחשוב ב4 חודשים שהיקרים שלנו חטופים. שכל היום יש הבטחות כאלה ואחרות, ואני מאוד מקווה, ואני מאוד מקווה, שעושים הכל למען שחרורם, אבל אני מפחד להגיד את המילה הזו, אבל נראה לי שמתחילים לחזור לשישי לאוקטובר.
באיזה מובן?
בשיח, בהתלהמות, דעות שונות זה בסדר. אתה יודע, יש דעה ימנית ויש דעה שמאלית. לפני השישי לאוקטובר, בשישי, עד השישי לאוקטובר, אם הייתי מביע את דעתי, הייתי שמאלני בוגד, שזה כמובן נגד הממשלה, אז אני שמאלני בוגד, ומהשביעי לאוקטובר, אומרים לי, לא, אל תדבר פוליטיקה, זה לא פוליטיקה, חבר'ה, אנחנו מדינת ישראל, לא בצפון קוריאה, וראש הממשלה שלי, הוא ראש ממשלה שלי, הוא 15 שנה בשלטון, ומה שקרה, אין לי את מילה שם, אין לי למי לבוא לבטענות. זכויות והצלחות זה שלו, וכישלונות זה גם שלו. זה לא זכויות שלי, כישלונות זה אתם.
איך זה מקדם עכשיו את שובה של לירי?
איך זה מקדם עכשיו? שישנה את השיח, שישנו את השיח בממשלה, שיחזרו לשביעי לאוקטובר, לא לשישי לאוקטובר, ויש לנו מטרה אחת, זה לשחרר את החטופים ולנצח את החמאס.
אבל אתה לא חושב שעובדים להחזיר את החטופים?
אם מדי פעם זורקים רימון לתוך החדר, אנשים כאלה ואחרים, אז לצערי לא. ראש הממשלה הוא חזק מאוד, ראש הממשלה הוא חזק מאוד, הוא יכול להעמיד את בן גביר ואת סמוטריץ' במקום, הוא יכול.
על מה? להעמיד אותם על מה? מה שעשו מה?
על הדיבורם, הדיבורים שלהם לא עוזרים לנו.
איזה דיבורים? על מה אתה מדבר?
שיוצאים נגד ביידן, שיוצאים נגד החטופים, נגד העסקאות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. עכשיו, עוד פעם, זה דעתם שלהם, אבל עכשיו מה אנחנו רוצים? אני עוד לא שמעתי מה אנחנו רוצים, הממשלה שלנו, מה היא רוצה? היא רוצה לשחרר את החטופים או לא רוצה לשחרר?
ודאי שהיא רוצה, אומרים את זה בכל התבטאות שיש.
אומרים, אבל עושים דברים אחרים.
מה למשל עשו שסותר את זה?
ההתנהגות, הדיבור, כשאתה רוצה, בוא אני אשאל לך שאלה, אני ואתה עושים מסע ומתן, אני מרפיק לך את הילדים. אתה אומר לי, אתה תרצח אותי שהילדים שלך אצלי. אני אשלח לך אותם בחתיכות, אני אשלח לך אותם. אתה חושב שאתה תקבל אותם חיים ושלמים? בוא, בינינו, עכשיו אתה מאיים עליי, אתה רוצה לרצוח אותי, וכשאני מרפיק לך את הילדים שלך? מה אתה חושב שאתה תקבל את הילדים שלך?
אז שאלי, בוא נהיה רגע יותר פרקטיים, במקום תרגילים קצת מעורפלים. מה בסוף אתה חושב, האם אתה חושב שהממשלה צריכה לעשות ולא עושה כדי להחזיר את החטופים? אני מזכיר לך שיש רבים, ביניהם רבים שאינון מכיר כי משדרים איתו, שאומרים שקודם כל מטרת העל זה לא להחזיר את החטופים אלא לנצח את חמאס, ושנית יותר מדי דיבורים ויותר מדי אולפנים למשפחות מחליש ומחזק את חמאס, ויש גם כאלה שרומזים שאולי צריך להקריב את החטופים, אבל לזה אני לא נכנס. נכנסתי בתחילת התוכנית, אני לא רוצה להרבב אותו בזה.
אבל איך נכנסת, אמרת עכשיו גם.
בסדר, אז אתה רוצה להמשיך, תמשיך את זה, אין בעיה.
יש לי תשובה, תראה, קודם כל, יש אנשים שדעתם, זו דעתם גם להקריב את ה-136 חטופים, אני בטוח שאין להם חטוף שם. אני בטוח.
זה ברור.
אני בטוח. אז מה הבעיה להקריב את החטופים? מה הבעיה להקריב את הילד שלי, את הילדה שלי, עוד 136 חטופים, ולהגיד משפטים כאלה ואחרים? זה בעיה? הוא אמר. אבל אני רוצה שכל אחד שיסתכל לי בעיניים, כל אחד שחושב ככה, שיסתכל לי בלבן שבעיניים, לא בטלפון, לא במקלדת, ויגיד לי בפנים שלי, אחד לאחד בארבע עיניים, יגיד לי, אני, אם הבן שלי היה בפנים, גם מוכן להקריב אותו. אולי נמצא אחד או שניים, ואתה יודע מה? אותו גם. אבא של חטוף, שמוכן להקריב את הילד שלו,
אגב, יש כאלה, יש כמה משפחות, פורום תקווה זה אמנם מיעוט, אבל הם קיימים, הם מדברים.
אבל חבר'ה, אני לא נגדו, אם הוא מוכן להקריב את הבן שלו, זה זכותו, זה הבן שלו.
לא, אבל לי מפריע שיש לך תחושה שלא עושים את המקסימום בשביל להחזיר אותם.
תראה, אני, כשראש הממשלה שלי יצא בחוצות ויגיד, אני אחראי, ויצא ויגיד, אני אחראי.
מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי?
אני אגיד לך מה זה רלוונטי, שבן אדם לוקח אחריות, אני סומך עליו. עד היום הוא לא לקח אחריות, איך אני יכול לסמוך עליו, שעושה לי את המצב מותן הכי מועצתי שיש?
נשמע לי כאילו כל מיני שיקולים שהם לא רלוונטיים לזה שהילדה שלך תחזור. מה אתה עכשיו בשיח אחריות? נו, והרמטכ"ל לקח אחריות, אז מה קרה?
למה אינון?
מה קרה עם זה?
גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, גם ראש אמ"ן, כולם אני מאשים.
לא, בסדר, אבל מה זה רלוונטי עכשיו אם הוא לקח אחריות, לא לקח אחריות?
אני אסביר לך למה זה רלוונטי.
לזה שהילדה חזרה או לא חזרה.
מה זה משנה? תגיד לי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני איש עסקים. שהמנכ״ל שלי יביא אותי לפשיטת רגל, הוא יכול להוציא אותי מהפשיטת רגל?
יכול להיות שכן?
לא, אבל אם... אלי, אני מניח שאתה מתכוון, אלי, אני מניח... אלי, תקשיב שנייה.
אני יש לי עסקים ואני אומר לך, אין מצב בעולם שמי שהביא אותי לפשיטת רגל בעסק שלי, הוא גם יוציא אותי מהפשיטת רגל.
אלי, התשובה היא פשוטה, כי הרי יש גם כאלה שאומרים, עוד פעם, באופן שאינון, שעסקת חטופים תפיל את הממשלה. אם נתניהו היה לוקח את האחריות שכולם חוץ ממנו לקחו, זה היה לפחות מרגיע אותו מבחינה זו שהוא לא במלחמת הישרדות עכשיו, והוא לא חושב על הפלת הממשלה כשיש חטופים שם. זה כל האירוע.
אבל, עוד פעם, אז אתם מדברים על זה, אבל אני אומר, חבר'ה, כראש הממשלה שיקח אחריות, וכשהוא יעמיד את האנשים במקום, אני יודע שהוא דואג קודם כל לעם ישראל ולא לתחת שלו.
טוב.
זה אני יודע.
אלי אלבג, אבא של לירי שחטופה בעזה, תודה שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה אלי.
אחרי החדשות תהיה פה עוד שעה. תהיו איתנו, להתראות.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. כן, שעה שנייה של סיפורים מהקופסה. אנחנו עם תולדות הקולנוע הישראלי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. היינו בעצם עם הרעינוע, כן? הרעינוע שמגיע לירושלים, באותה רכבת מפורסמת, בן כספית. בוא תמשיך מהנקודה הזאת, כן.
לא היה קולנוע ישראלי בסוף המאה ה-19, אחי. כי לא הייתה ישראל.
לא, היה ישראל, אל תירה ישראל, אל תירה, כי גור אריה לא אותה.
לא אותה. ואם כבר העלית את השיר הזה, ברכות על הדרבי אתמול.
תודה, תודה. זה אחרי שהפסעתם לנו במשחק שבוע שעבר, כן.
טוב, תשמע, לאף אחד לא מושלם. אני מתמקד בכדורסל, ובצדק, יש לנו קבוצה מדהימה.
ברור, רק בכדורסל אתה מתמקד.
אני, שמע, כל אחד יודע צדיק זה וכולי. אני,
המיקוד שלך הוא ורסטילי, זה... כל פעם הוא משתנה.
לא, לא, לא. המיקוד שלי זה הפועל תל אביב. אגב, גם בדוק.
כן.
וכל דבר שהוא אדום, גם חוץ מזה. אבל בכדורגל זה פשוט לא מסתייע, אני יודע להודות בזה, למרות ש... מתישהו עוד יקרה משהו
הנס,
טוב.
הנס.
אגב, ניצחנו בשבת הפועל תל אביב כדורגל את אשדוד, ולקחנו לכם את אבוקסיס המאמן. זאת אומרת, סך הכל לא מצב רע, וגם לראות אתכם מפסידים בשתי דקות אחרונות, מובילים 1-0 כל המשחק, להפועל ירושלים הנפלאה, ומפסידים דרבי. זה, בוא נאמר, לא סבלתי. אני אגיד את זה בעדינות.
כן. אוקיי.
וידוי, לא סבלתי.
אוקיי.
לא, לא למה? בגד...
רוב המשחק סבלת, היה 1-0 לביתר.
לא, כן, לא עד הפועל ירושלים. זאת אומרת, זה עניין של כבר, אתה יודע, יותר נוחות, אזור הנוחות.
כן.
מאוד רציתי שתפסידו, בעיקר זה עכשיו, בוקסיס עבר אלינו, וזה קרה בסוף, נו, קורה. אוקיי. לפעמים זה גם זה. זהו, נו, זה מה שיש לך? זה רק להגיד לי את תולדות הקולנוע הישראלי?
לא, לא, אין לי, אני לא התחלתי.
אחמד טיבי צייץ, טוב. זה באמת כיף. ניצחון מרשים ודרמטי לפועל ירושלים בדרבי על הקבוצה המשנית של העיר. בשולי האירועים, אף עיתונאי לא הוקל על ידי שוטר. טוב, זה אפרופו לוינסון, שבפעם הקודמת וכולי. כן, מה עוד?
לא יודע, תגיד אתה.
זהו, אתה... לא שאני לא מבין אותך, כי בסוף... חוץ מלהאשים אותי ואת שקמה ברסלר, הרי הציקלונכם ריק.
ברור.
וזה איך זה הסתיים בפעשה הקודמת, שמיירת לצאת לפרסומות, ש... בעצם איך זה הסתיים? שקמה ברסלר ובן כספית, אלה המחלישים, אלה שהסרבנים, ואלה שהרסו פה את המדינה. עכשיו, בעודך מדבר, נרשמו שני שיגורים לנהריה. ראיתי את הטבלה של הבתים הרוסים בצפון.
מחליש.
מאות בתים הרוסים בצפון.
מחליש.
אין בכלל אוכלוסייה בצפון. מחליש. אנשים נמצאים במלונותיהם.
מחליש.
גם, אגב, בדרום.
מחליש.
חמאס, תשמע, הם חיים ובועטים. מחליש. הם בסוף ימותו, אבל זה ייקח זמן.
מחליש.
וכל זה, כשכל זה קורה, ממשיכים להכניס... סיוע הומניטרי לחמאס, ולהסתער על המשטרה שמאפשרת את זה. זאת אומרת, בעצם במשמרת של מר ביטחון, קוראים פה, קוראת סדרה בלתי נתפסת של אסונות.
מחליש.
אני לא מדבר על זה שהושפלנו.
מחליש.
אני לא מדבר על זה שקברנו 1,500 איש.
מחליש.
אני לא מדבר על זה שאפילו התימנים יורים בנו, ואנחנו לא עונים אגב.
מחליש.
ובסוף, בסוף, 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 יש גם צד חיובי לזה, והצד החיובי הוא שזה לא קורה בממשלת בנט לפיד, כי אם זה היה קורה בממשלת בנט לפיד, הרחובות כבר היו בוערים, והיואב קישים היו רוקדים, לאיפה אני יודע, זה מה שקרה, אחרי פיגוע או שניים, כן? ולכן, זו, ב, 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 במצב הרוח הזה של הגאווה והימניות, הרגע תיארתי לכם כל מה שקורה מול, בתוך ממשלת ימין על מלא, כן? אני אעבור רגע שנייה, מכיוון שאני רואה שפרטנר פה אין לי, תכף הוא יעבור לשקמה, לאיתמר בן גביר. איתמר בן גביר יצא על ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, בוול סטריט ג'ורנל, אחד העיתונים המאוד מכובדים ואמינים באמריקה, ובין היתר הוא אמר, במקום לתת לנו תמיכה מלאה, ביידן עסוק בלהעניק לעזה סיוע הומניטרי ודלק שהולכים לחמאס. אם טראמפ היה בשלטון, התנהלות ארצות הברית הייתה שונה. חדל האישים שעומד בראש הממשלה מלמל משהו לא ברור בתגובה, אני לא צריך עזרה ליחסים ארצות הברית או משהו כזה, שלח את אריה דרי הפחדן שיצייץ ציוץ פיוס לביידן, ואני לא כל כך אכפת לי מי צריך להתנצל או לא, אני רק רואה פה פקיד של העובדות, אז בואו נעבור עליהן. לגבי טראמפ, השמעתי לכם מה הוא אמר אתמול לנתניהו, על האיש הימין הגאה, הזקוף, המחזק, הניצי, הלוחם, שיומיים לפני חיסול סולימני ברח לו, וב-12 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, 5, אמר טראמפ שחמאס הם חכמים ואכזריים, וביבי לוזר, כי הוא ניסה לקחת את הקרדיט על חיסול סולימני. באותו זמן, ביידן שלח לפה במהירות 2 נוסעות מטוסים, כל אחת עם שייטת, שייטת תקיפה אדירה, אמר לחיזבאללה בקולו וגם בלינקן שהם ילחמו לצד ישראל, הרתיע את נסראללה ואת איראן לא לפתוח במלחמה ולעשות לנו חיים הרבה יותר קשים ממה שהיו, שלח ושולח עד רגע זה מאות מטוסי מטען עמוסים בטונות של פצצות וחימושים, פגזי טנקים, ג'יידם, מה שאתם רוצים, ועשרות אוניות ענק עם אותו מטען, שמאפשר לנו להמשיך את הלחימה, ויאפשר לנו אם ירצה ואם יהיה צורך לעשות משהו גם בצפון. אתמול הוא הביא לסנאט חבילת סיוע חירום של 14 נקודה משהו מיליארד דולר למלחמה, זה עוד פעם בעיקר חימושים, אבל לא רק. חתם עם ישראל מהר על עסקה לעוד 2 טייסות נושאי קרב וטייסת מסוקי קרב. פרס לנו מטריה במועצת הביטחון, אף אחד לא מעיז להציע לנו סנקציות. הכריז בתגובה לבית המשפט בהאג שישראל לא עושה ג'נוסייד, יש לה זכות להגנה עצמית. שלח ספינות אמריקאיות שתוקפות את החות'ים ומיירטות טילים שהם משגרים לכאן. תומך בזכותנו כמובן להגן, והוא ממשיך להגיד גם ברגע זה שישראל חייבת לפרק את חמאס מיכולותיו. מול כל זה יש פה עסקה שאנחנו מזכירים להכניס הומניטרי, אני לא מאושר מזה, אני חושב שאם היה לנו ראש ממשלה יותר קרוב עם יחסי אמון עם טראמפ אפשר היה להימנע מזה, אבל זו העסקה. ונגד זה יוצא אתמול איתמר בן גביר ומורח ביצה סרוחה על הפנים של נשיא שגם משלם על זה מחיר אלקטורלי בשנת בחירות, וחדל האישים העומד בראש הממשלה לא פוצה את פי ומצפצף. אז אני מניח שהבנתם את התמונה הכוללת, והיא מאוד עצובה.
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, מישהו אמר משהו שנוגד את שורת המקהלה, וכולם פוצחים פה בכל צפצפני, ואומרים כולם מה הוא עשה וכאלה, אז איתמר בן גביר אמר, מותר למישהו להגיד גם משהו טיפה שונה, מה קרה? לדעתי הוא לא היה צריך להגיד על העניין של טראמפ, אבל בסדר, אמר, כולכם מתיישרים, הרי לפני רגע הסברת שבכלל איך ביבי מכניס סיוע, כל הימים, איך הוא מכניס סיוע לחמאס, לעזתים, איך הוא עושה את הדבר הזה, פתאום אתה מסביר לי למה צריך להכניס סיוע, הכל פוזיציה נגד ביבי, לא משנה מה, אם זה משרת אותך נגד ביבי א', אז אתה תגיד א', אם זה משרת אותך נגד ביבי ב', אז אתה תגיד ב', כשא' וב' הם הפוכים, הכל תמיד אותה פוזיציה, אהוד ברק עם ביבי בקואליציה שלו אתה תהיה נגד אהוד ברק, אהוד ברק תוקף את ביבי, אתה תהיה עם אהוד ברק, הכל אותה פוזיציה כל השנים, אין שום דבר, נחום תקום, כן, לא משנה איך יפילו אותך, אתה תקום, תצעק ביבי ביבי, זה מה שיש להגיד. עכשיו איתמר בן גביר, אז אנחנו נגיד איך האמריקאי, אז מה זה אנחנו מכניסים סיוע? בשעה הקודמת דיברת איך הוא מכניס סיוע. שבוע שעבר אמרת לי, אני נגד להכניס סיוע. אתה, כן, לא סטיגר את המייסר, אתה נגד להכניס סיוע. אתה מבין את המצב, אתה יודע. אתה עם ראש ממשלה, עם יחסים יותר טובים, באמת. היו לנו המון ראשי ממשלה שהבינו את היחסים עם אמריקה הרבה יותר טוב מנתניהו. כולם, כן, בייחוד יאיר לפיד, הבין את היחסים עם אמריקה פשוט נהדר, הוא ובנט, הבינו ממש נהדר, עושה דברם של האמריקאים, כמו כל הידלינים והאימנים והגנצים והאיזנקוטים וכולם שמדבררים, שבכל הסוכניות האלה שהם נמצאים אחרי הצבא, שממומנות על ידי האמריקאים, מדבררים את האמריקאים, אז נתניהו עומד כגוף עצמי, הוא לא התייחס, ראיתי את הכותרות אתמול של לכם. הוא לא התייחס באופן אישי לדברים של בן גביר, די כבר, אין כוח בשבילכם, אין כוח בשבילכם, אין כלים את חמאס באמת 4 חודשים אחרי תחילת המלחמה, איך לא שיווקו? איך אתם כל היום מנמיכים, מורידים, מחלישים, עסוקים בביבי, עסוקים בלפגוע ברוח הקרב, עסוקים בלפגוע ברוח הלחימה, רק להחליש, לפגוע, רע, 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 כל רע, באמצע מלחמה, במלחמה אתם עושים את זה. עשיתם את זה הרי לפני. מה שקמה ברסלר אמרה, צייצה, תעצרו את הכאוס, תקבעו בחירות. היא עוד פעם מאיימת. מה זה תעצרו, תמנעו את הכאוס? תקבעו בחירות. זאת אומרת, היא מאיימת עוד פעם, שאם אנחנו לא נקבע בחירות, הם שוב יעשו כאוס. אנחנו צריכים להתיישר לפי מה ששקמה אומרת. אנחנו תלויים במה שהם רוצים. הם יגידו לנו, כן, תקבעו. הם יגידו, בן, קבענו בחירות. ב-27 באוקטובר 2026. תרשום לך, יש בחירות. בסדר? תודה רבה. תרגיעו בבקשה.
בבקשה. לפעמים אני שואל את עצמי מה היה קורה אם על כל שקר היה צומח לך על האף, ואני אומר לעצמי, הייתה, הפך היה פורץ אליי פה מתוך הזום.
אוי, כתבו על זה ספר.
קודם כל, נכון. קודם כל, שיקרת לגביי, שקר גס, לא אמרתי שאני בעד להכניס סיוע, הסברתי לך.
ודאי שאמרת. ודאי שאמרת.
במתותה, ניתן לי לענות לך. שתקתי כל נאום. כל נאום השקרים. חוץ ממילות החיבור, אף מילה שאמרת לא הייתה נכונה, ותכף אני אסביר את זה.
לא אמרת שאתה מתנגד להכנסת סיוע ל...
זה כן, אבל עכשיו אמרת שאני עכשיו תומך. לא, אני לא תומך. הסברתי למה לא יפה להעליב את ביידן עכשיו, כי בסוף בדיל בינינו לבין האמריקאים, מול כל מה שקיבלנו, הקנייה הזו שלנו, והיא קנייה, בסוף היא די, אתה יודע, זה מבחינת הדיל שיחקנו אותה, קיבלנו מיליארדים ותמיכות וזה.
נו.
אל תפריע לי.
נו.
ואני חושב שאסור להכניס תמיכה לחמאס ולפמפם פנימה, ואני חושב שאם היה פה ראש ממשלה, אפרופו, אף אחד לא ינהל, ללמד את נתניהו היחסים עם הבית הלבן. בנט ולפיד לא היו מכניסים את הסיוע ההומניטרי. מאיפה אני יודע את זה? כי כשבנט ולפיד היו ראשי ממשלה, בניגוד לנתניהו שכבר אישר בכתב קונסוליה אמריקאית במזרח ירושלים, הם הורידו את ביידן מזה, ובניגוד לנתניהו, שנלחם נגד הסכם גרעין ונכשל מול אובמה, הם הצליחו לטרפד הסכם גרעין מול האמריקאים בהרמומיות, בסוגריים, אני לא יודע אם זה טוב אפילו, ולשמור על היחסים הבית הלבן, ובניגוד לנתניהו, שאף אחד לא יכול ללמד אותו על היחסים ארצות הברית, זאת אומרת, איך להרוס אותם, בנט ביקר בבית הלבן אחרי דקה, בתוך הבית הלבן,
אוי
ולפיד
אוי.
קיבל ביקור של ביידן בירושלים אחרי 2 דקות.
הם גם לא היו מכניסים פועלים, נכון?
וזה מה שקורה כשיש אמון בין ראש ממשלה ישראלי, כמו שהיה בין שרון לבוש, בין אולמרט לבוש, בין רבים אחרים, חוץ מנתניהו, הוא תמיד מצליח להסניע את עצמו על כל נשיא אמריקאי, אפילו על טראמפ שקורא לו לוזר. אבל בואו נמשיך. אז את השקר הזה תיקנו. לגבי אהוד ברק, אני הייתי נגדו ותקפתי אותו עוד הרבה לפני שהוא ישב נתניהו בממשלה, זה פשוט הכי קל לבדוק, אפשר בגוגל. ועדיין, מה שתעשו ומה שתגידו, לא משנה את העובדה. איזה אסון הבאתם על עם ישראל. והנה פתאום קופצים לי כל הזמן כל מיני הקלטות, אפרופו, הרי ניסית גם את עסקת שליט להעביר לאולמרט, גם את הכסף של הקטרים.
לא, אני ניסיתי, אולמרט סיפר.
נתניהו הביא את הקטרים להביא לאולמרט. אגב, ביבי הכניס פועלים פי 2. והמשיך להגדיל את ההכנסה של הפועלים. אז בוא תשמע מה, איך אתה מסביר לי לפני הטווח, כשזה עוד היה נכון, הרי חברים, שבוע לפני הטווח, ממשלת נתניהו הגדילה את טווח הדייג, הסכימה להגדלת מספר הפועלים ולהגדלת הכסף הקטרי.
בהמלצה של גוגל. מי? בהמלצה
תעשו
של
גוגל.
מי?
שבוע
מי המליץ?
לפני...
מי המליץ?
תראו את הליצן. עכשיו זה מי המליץ?
מי המליץ?
וכשמערכת הביטחון המליצה על עסקה...
למה אתה לא עונה?
אדוני, מי המליץ? אדוני, ראש הממשלה, יש מי? אחד, הוא מחליט, הוא אומר את זה בישראל.
מי המליץ?
להשמיע לך עוד פעם...
מי המליץ?
להשמיע לך עוד פעם שהוא
מי
אומר...
מי המליץ להכניס
שמנליץ,
את הכסף הקטרי?
ויש מי שמחליט.
מי המליץ? מי?
מי שהביא את הכסף הקטרי זה נתניהו.
מי המליץ להביא את הכסף
הקטרי? מה אתה אומר? אתה, הליצן בכבודו ובעצמו, על הכסף הקטרי.
ראש אפשר לדבר על הכסף, אפשר לדבר על הכסף הזה מקטר, זה אירוע אחד, הערבים נותנים שם כסף לזה שחמאס לא ישתולל ולא תהיה פה מלחמה. זה אירוע, אפשר להתווכח איתו.
אפשר להתווכח איתו, בקיצור, האפסות עומדת במלוא עוצמתה.
מה בנט עשה? מה בנט ולפיד עשו? מה בנט ולפיד עשו?
עכשיו זה לא רק שהמליץ, אפרופו המליץ.
הגדילו את הכסף.
אם כל המלצה, אתה מפריע לי, אם כל המלצה של מערכת הביטחון אתם מקבלים, אז למה אתה לא עושה עסקת שבועים? אם כל המלצה של מערכת הביטחון אתם מקבלים, אז איפה היית
שאמן
פעמיים אמר לך שהולכת לפרוץ מלחמה, כי אתה מפרק את המדינה, ולמה פיתרת את שר הביטחון שלך בשידור חי, בגלל שהוא עז גם הוא להטריע?
אז למה הם לא שמרו על הגבול?
אתם פשוט פרקתם,
לא הבנתי.
פרקתם את כל מה
שכל המוס... אם אמן התריע.
כל היסוד הזה שהמדינה הזאת עומדת עליו, פשוט פרקתם.
אמן התריע?
אתה שם לב שאתה כל הדברים שלי אתה מפריע?
אמן התריע?
לא, אני רק שואל אם אתה שם לב לזה, או שמרוב שאתה לא רואה את הדבשת, העקומה ואת האף הארוך, אתה גם לזה לא שם לב.
האף הארוך כמו של יהודי? יהודון?
עכשיו, לא של יהודי, של שקרן. עכשיו, כן. רק לסיום... עוד שני דברים קטנים שקורים בעודנו מדברים, לא רק שיגורים לנהריה, בעודנו מדברים, מתברר שמדד מחירי המזון העולמי ירד ב-2023 ביותר מ-10%. זה דרמטי, זה לא קרה המון שנים. מחירי הבשר והעוף בעולם יורדים 7 חודשים ברצף, גם דגנים, חיטה ותירס. בכל העולם מחירי המזון יורדים, בישראל הם עולים. למה? בין היתר כשרי האוצר והכלכלה מאפשרים ליבואנים ולכימונאים להמשיך לקרוע אותנו, ועוד 1,000 סיבות. אבל כנראה שמערכת הביטחון המליצה שזה יקרה, כי פה בשנה שהייתה ממשלה אחרת, כל פעם שהייתה איזה כוונה, עוד לפני שהמחיר עלה, אז הבן אדם היה פה מעלה את האומי ויקטורי, ואת האומי מגלורי, ואת האומי... עכשיו אנחנו פה בעליית מחירים מטורפת, אבל מטורפת.
אתה נורא מתרגש.
ושום דבר.
אתה נורא מתרגש.
נכון, אני מתרגש, כי בסוף אנשים לא גומרים את החודש.
אוקיי, יוי.
לא כל האנשים מינון מגל. מסוגלים כמוך להלבין.
הרגישות החברתית שלך.
להלבין משפחה שבאמצע מלחמה משפצת את הבריכה שלה. לא לכולם יש את המוסר, את רמת המוסר הזו שיש לך ולכל השותפים שלך שם במכונת הרעל. יש אנשים שפשוט קשה להם. אני זוכר את כל הסרטונים שנתניהו הולך לרמי לוי ולמתדלק, לא הולך לתדלק, הבן אדם לא תדלק מכספו, לדעתי מימי הדיליג'נס. הוא לא יודע מה זה לתדלק, הוא לא יודע בכלל מה זה הוא להוציא, אין לו ארנק, אשתו סיפרה. אבל עכשיו, מה פתאום? לא נדבר על עליית המחירים, ובעודנו, הדבר האחרון,
לא נדבר.
בעודנו מדברים על כל השטויות האלה, יש עוד קומבינה של גולדקנופ של אתמול, מיליארד שקל לסבסד דירות בכל מיני אזורי פריפריה. כשאתה בודק את זה, אתה מבין למי הוא מסבסן אותן. ובסוף לא לשכוח, כן, אמן התריע על מלחמה, גלנט התריע על מלחמה ופותר, ראש הממשלה הזה נתן לראש אמן ולרמטכ"ל לעמוד מחוץ לכנסת, ואף אחד לא בא לשמוע אותם כשהם באו להגיד לכולם, חבר'ה זה מחליש אותנו, עילת הסבירות לא שווה את הפירוק של המדינה, והם המשיכו והמשיכו והמשיכו עד שזה התפוצץ להם, ועכשיו זה שקמה ברסלר הכל.
תגיד, אני לא מבין, אם הם התריעו כל כך במלחמה, כן? למה הם לא היו על הגדרות? למה הם הלכו לישון באותו לילה? למה הם היו באילת? אם הם התריעו על מלחמה, אתה כל הזמן אומר, הם התריעו על מלחמה, התריעו על מלחמה. אז איך תפסו אותה עם המכנסיים למטה?
הם קיבלו על זה אחריות, וכולם יניחו את המפתחות אחרי זה. כן.
אבל אתה לא עונה לי על השאלה. לא שאלתי אם הם קיבלו אחריות או לא קיבלו אחריות.
תנסה פעם לחשוב על זה ששלושת האנשים האלה שנמצאים עכשיו במלחמה, מה שלא מפריע לערוץ 14 לטנף אותם כל הזמן, הנה, אתה יכול להכחיש גם את זה, אתם חבורה של מטנפים.
מי מטנף אותם? תן לי דוגמה שמישהו טינף אותם.
כולכם בערוץ 14, קיבלו אחריות מלאה על המחדל, אמרו את זה בקולם, כתבו על זה מגרות,
מי תינף אותם?
ברור לכולם, כל מי שמדבר איתם יודע, שאף אחד
מקשקש?
מהם לא מתכוון לייחס בקרנות המזבח.
למה אתה סתם
כמו
מקשקש?
כמו שהרקיחה שהתחפשה לשומר ביטחון ישראל עושה עכשיו. אפילו אחריות הוא לא קיבל.
אבל מי הכפיש אותם?
אפילו אחריות הוא לא קיבל. ועוד דבר קטן,
אותם?
על הגדרות ביהודה ושומרון, ערב הדבר הזה, היו עשרות גדודים, ובאז היו 2-3 גדודים, ככה זה כל הזמן, וזה, למרות שבאזה יש חמאס כל כך עוצמתי, כן?
נו, והיום פומפי
מיליון
בזה?
יותר גרוע.
מה אתה רוצה
אפשר,
להגיד
ואני
בזה?
ואני מקווה מאוד שוועדת החקירה תבדוק גם את זה,
את
אבל כל זה ייבדק, בסופו של דבר האחראים, לשאלתך, והיה פה מחדל מודיעיני ומבצעי מטורף, הגדול מאז קום המדינה יותר מיום כיפור.
אבל אתה לא עונה לי על השאלה. רמטכ"ל הרצי
הלוי, ראש שב"כ רונן בר, ראש אמ"ן אהרון חליבה ועוד אחרים,
אתה לא עונה לי על השאלה.
אמרו, אנחנו אחראים.
לא, לא שאלתי מי אמר אחרי שהוא אחראי או לא.
מה ששאלת ממש לא מעניין אותי.
שאלתי, אם הם התריעו ממלחמה.
אוטר גזוקט, מה שאלת.
אם הם התריעו ממלחמה, כן? למה הם לא היו על הגדרות? איך זה הפתיעו אותנו אם הם התריעו? אם הם מתריעים על מלחמה, והם כל הזמן מזהירים שהולכת להיות מלחמה, והם הגיעו לכנסת, והם הגיעו לכנסת, והתריעו, ואתה כל הזמן אומר, התריעו, התריעו, התריעו. אז איפה הם היו?
זה מחדל שלהם.
אה, זה מחדל.
והם הודו בו. בניגוד לפחדן, והשקרן, והדחליל, והרקיחה, ובובת הגרב, שממשיך להטריל מדינה שלמה, ולגרור אותה לתהומות בעקבותיו ובעקבות מכונת הרעל שלו, שאתה עומד בראשה.
זה לא יעזור לכם.
אגב, אתה המפקד.
זה לא יעזור לכם.
אתה מנצח, וכן, אתם מטנפים את הרמטכ"ל.
מי תינף את הרמטכ"ל? תראה לי מישהו שתינף את הרמטכ"ל.
תתבע אותי.
מי? מי תינף? מי?
ואת כל מערכת הביטחון.
לא רוצה לתבוע, רוצה לשאול אותך. אמרת משהו.
אתם מטנפים את משפחות החטופים.
לא, אמרת שתינפו את הרמטכ"ל. את כל ראשי זרועות
הביטחון. אני קיבלתי לשקר, וכל מה שאתה יכול לעשות זה לתבוע אותי.
תביא ציטוט.
אתם מכונת רעל, שאם תקישו את עצמכם אתם תמותו.
אם אתה אומר עכשיו שתינפנו את הרמטכ"ל, ותינפנו את ראש אמ"ן, ותינפנו את אלוף הפיקוד, ותינפנו את ראש השב"כ, ותינפנו את המשפחות, הייתי מצפה שלפחות תביא דוגמה אחת.
יש לי 70 אלף דוגמאות.
תן אחת.
אם אתה רוצה רק אחת, אז הנה הכתב הצבאי שלכם.
כן.
אני לא זוכר פה את התאריך, אבל זה לא מזמן, מצייץ לאחר 76 ימי מלחמה, לפי סקר דיירקט פולס, סוגריים שלי, של שקרן בשם מומו פילבר, שהוא עד מדינה, שמקבל עכשיו מאות אלפי שקלים דרך הליכוד המוניציפלי, ולספק להם את המספרים שהם צריכים בארצי, האמון ברמטכ"ל הרצי הלוי נמוך ב-25% משהיה לפני כחודש,
זה סקר,
זה אבא ואימא של תינוף, לא עושים סקרים על הפופולריות של רמטכ"ל, תוך כדי מלחמה, אתם חבורה עלובה,
אבל אתם עושים על נתניהו את זה כל הזמן,
מטנפת ומטונפת, אם יש עוד שאלות, תשמח לענות.
תראה, חוץ מלקלל, אין לך כלום.
נכון, אתה יכול לתבע אותי גם על זה.
לא רוצה לתבע אותך.
אתם חבורה מטנפת ומתונפת של שופרות, שהדבר היחיד שמעניין אותם זה להגן על משפחה שבאמצע מלחמה משפצת לעצמת הבריחה בקיסריה. ואם אתה רוצה לשמוע את זה שוב, הנה שוב. אתם חבורה מטנפת ומתונפת, שכל מה שמעניין אותה זה להגן על משפחה שבאמצע מלחמה משפצת לעצמה את הבריכה בקיסריה. אתה רוצה לשמוע את זה שוב? אתם חבורה עלובה, מטנפת ומתונפת, של משפחה שמשפצת בריכה באמצע מלחמה. מה לא מובן בזה?
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM.
רב סמל במילואים עומר ליבוביץ', קמב"ט בפלוגה המסייעת בגדוד 931, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה המצב?
אני מצוין, נחתם.
בסדר, איך אתה רב סמל וקמב"ט? קמב"ט זה קצין מבצעים.
פזם.
פלוגתי, אתה יודע, פלוגת המסייעת.
הבנתי. טוב, מה הולך? איפה אתה?
אני כרגע נמצא בתוך הרצועה.
וואלה. מה, בצפון, מרכז, דרום?
בצפון, מרכז הרצועה.
צפון?
צפון ומרכז הרצועה.
אוקיי, מה אתם עושים?
ככה נחל.
מה אתם עושים?
נלחמים, משמרים את ההישג כרגע, מעמיקים את ההישג, וכמו כל צהל, מנסים לנצל את איום החמאס.
יש אויב?
כן, יש אויב, לא מעט, אבל אתה יודע, מתמודדים איתו.
תגיד, רואים, אנחנו כל הזמן רואים דיווחים שיש מקומות שבהם חמאס מתחיל לשקם, צצים שוטרים שלו, צצים אנשים שלו, כאילו מנסים להחזיק את הגחלת שלהם, מקומות שיצאנו מהם, זה, אתם רואים דבר כזה, או שאתה כאילו חושב שאנחנו עדיין כאילו שולטים על מלא ב-60-70% שלקחנו?
אנחנו שולטים בצורה חד משמעית, כמובן שכמו הדיווחים שרואים, כן, יש חזרה של אוכלוסייה אזרחית בחלק מהמקומות, אבל חלק מזה זה גם חלק מהשימוש הציני של החמאס באוכלוסייה, זה לא בהכרח רק האוכלוסייה.
תגיד, אבל בצפון דובר על זה שעושים פשיטות עכשיו, זה לא מה שהיה קודם, נכון?
אנחנו, זה חלק מהתמרון וחלק מהשימור של ההישג המבצעי.
אז כאילו, מה אתם עושים? שיטת הפעולה שלכם זה פשיטות על אזורים?
זה פשיטות ממוקדות.
אוקיי, מה הפשיטה האחרונה שהשתתפת בה?
יש לנו לא איזה משהו ספציפי שאני יכול לפחות עליו, אבל כל יום אנחנו עושים פשיטות ממוקדות.
כל יום? בפריט. כל יום עושים פשיטה?
חלק מהשימור, אתה יודע, צופים פה כחלק מהאזורים שאנחנו מתעסקים בהם, זה חלק מהשימור.
מתחזקים את הנוכחות וכו'. תגיד, אתה מילואימניק, נכון?
נכון.
כמה זמן כבר?
אני השתחררתי מקבע ביולי האחרון, עשיתי קבע קצר והשתחררתי ממנו ביולי האחרון.
לא, כמה זמן אתה בשירות עכשיו? מתי גויסת?
אני בשביל העשירי, כמו כל עם ישראל, הגעתי לפלוגה שלי, איפה שהייתי בשירות סדיר גם, לפלוגת המסייעת בגדוד 931, ומאז אני שם.
אז מ-7 באוקטובר אתה על מדים?
נכון מאוד.
יצאת להתרעננות או לחופשות קצרות?
כן, היו לנו כמה חופשות קצרות, אבל אני חלק מגדוד סדיר, ואני לא שונה מהלוחמים פה, וכמו שהם לא עושים
הביתה. רגע, את זה לא קלטתי, אתה מילואימניק בגדוד סדיר?
נכון.
אז חטיאר כאילו, כולם מסתכלים עליך עם הפזם וזה, בזה. בגלל זה אתה הקמב"ץ, עכשיו אני מבין, אתה פשוט, הפזם מנצח פה.
זה התפקיד גם שעשיתי בסדיר, אני חזקתי למקורות.
ואיך אתה מסתדר כמילואימניק? אני לא יודע, עזבת עבודה, משפחה, ספר לנו קצת על עצמך.
כן, כאילו, בדיוק, אתה יודע, זה היה יציאה לאזרחות. התחלתי לעבוד קצת, התחלתי לחיות את החיים האמיתיים, אבל יש בשימה, היא טיפה יותר חשובה. עוזבים הכל וממשיכים, ואחר כך נתעסק בשאר.
איפה אתה בארץ?
אני מגבעת שמואל.
וואלה, פה קרוב. אתה בזמנו, בטח אתה זוכר את זה, אינו, בשלב הזה היינו אומרים למי אתה רוצה למסור דש. לפני עידן ה... יש לך, אני מניח, אתה בניגוד לסדירים, יש לך טלפון עליך?
כרגע לטובת הרעיון, כן, אבל זה לא איזה משהו שאנחנו עושים אותו בשביל שימוש סדיר.
וואלה, אז כאילו אתם בתוך בועה עזתית.
כן, אבל דואגים ל... להתחבר קצת למה שקורה בחוץ, המפקדים מאוד דואגים לזה, לא נשארים מנותקים מהעולם.
ומישהו אמר לכם מה האופק? זאת אומרת, לאן הולכים, למה חותרים, יש איזה תוכנית, או שאנחנו ממשיכים בעיקר בחאן יונס לחפש אותו, ולהשמיד תשתיות שלהם?
יש תוכנית, אני מאמין בדרגים הגבוהים, אבל כרגע אנחנו מתעסקים במשימה פה, וזה מה שחשוב. יאמרו לנו שאנחנו צריכים להתקדם, אנחנו נתקדם. יאמרו לנו להישאר פה, אנחנו נשאר. המשימה היא, זה החלק החשוב.
תגיד לי, אז מה, איך החבר'ה?
מורל מאוד 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 גבוה, וחבר'ה שסתם עוד עלו לפלוגה, שאני עוד הייתי בשירות סדיר, ואני מכיר בחלק חדשים, ובמורל גבוה, פלוגה חזקה ביותר, גדוד מטורף. כן, הגדוד חווה כמה עבדות, חווינו 7 עבדות.
7 הרוגים יש לכם?
7 הרוגים, 2 מתוכם מפאים בגדוד.
וואו.
אבל זה לא מה שיעצור אותנו, וכולם חזקים וממשיכים בכל הכוח.
נו, וכמה אתה יכול להחזיק ככה? יש לך איזה קצה, איזה אופק, או שאתה נשאר במילואים? מה הכיוון?
זה באמת שאלה... שנייה... עברתן. ובאמת שאלה שקצת, אני שואל את עצמי אותה מדי יום, אבל בסוף כאילו, אם אני מסתכל על עצמי, בתור אחד שרק לפני רגע השתחרר, והחיים שלי טיפה פחות בנויים מאנשים בני 30-40 עם משפחות, אני חושב שאם לי יש את האופציה להישאר ולהילחם ולהמשיך כאילו לתרום למערכת, אני אעשה זה.
תגיד, מה הכי מטריד אותך כרגע מבחינת האויב?
אני חייב לומר את האמת, לא בצורה צינית, שכאילו יש אויב וזה לא משהו שהוא נורמלי, כן אמור להטריד אותנו, אבל אנחנו מאוד מאוד באים חזקים אליו עם כל האמצעים וכל היכולות שיש לנו, במיוחד בתור פלוגה מסייעת שיש לנו את אופציות כל האמצעים המיוחדים שלנו, לא משהו שיותר מדי, כאילו מי שמכיר מכיר, לא שאפשר לפרט יותר מדי, כאילו האש, תקפית, אנחנו מביאים פה הגנה מאוד חזקה והתקפה מאוד חזקה, הפלוגה סוגרת מעגלים ובאמת נותנת את כל מה שיש לה.
תגיד, אתם נתקלים בפלסטינים שמדברים נגד חמאס? ראינו כל מיני תמונות של הפגנות, של טענות, של תעופו מפה, תראו מה עשיתם לנו, או שזו תופעה שלא לא נתקלת בה?
כן, חד משמעית. נתקלנו בכל מיני שלבים במהלך הלחימה, של אזרחים שפשוט רואים את הערך שהחמאס הביא על הרצועה, ואומרים להם, קחו את החמאס. תעיפו אותם, כאילו אומרים לנו בעצם, תעיפו את החמאס, אנחנו לא אוהבים את החמאס. הם בעצמם מבינים שכאילו כל הערך שכרגע נגרם ברצועה זה נטו בגלל החמאס.
אוקיי, טוב.
תשמרו על עצמכם ועלינו.
רב סמל במילואים עומר לייבוביץ', קמבץ בפלוגה המסייעת של גדוד 931, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה גם לכם.
עכשיו, רפי פומרוק, שלום.
אהלן.
חפק סמכת חטיבה 55, רואי כמה סרטונים שלכם קיבלתי בוואטסאפ, כל היום חטיבה 55 מפוצצת, עושה, משמידה, הורסת.
יש להם יחצן טוב בקיצור.
הכל אמת, הכל קרה, כן? זה לא...
ברור, ברור. היו לכם סלבים בחטיבה?
תראה, אני נקרא עם איתן כבל בחפק, אז אבל זה לב.
וואלה, קודם כל עמית ואני היינו, אבל לא, ב-55, אבל לצד הזגדות.
כן, לא, אתם הייתם בכוח שהוא תפי שלנו, בגדוד שריון, ב-79.
אתה מתנשא עליי עכשיו.
לא, 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 הגדוד שריון הזה זה משהו.
כן, מאוד נראה. תגיד, אז ספר קצת על כבל, איך החטיאר?
החטיאר, תשמע, הוא לא חטיאר, זה לא באמת, זה אין גיל כנראה, אין לו גיל, אין לו גיל. הוא באמת ניצח את הגיל. לא, תשמע, הוא בעצם מתפקד חייל רגיל לגמרי, כל המשימות, כל הדברים, גם במשימות בשטח, היה זה משימה מורכבת אחת שהייתי איתו, ותפקד כמו לוחם בן 18. זהו, מאוד כיף.
תגיד לי, מה הכיוון כרגע?
תראה, הכיוון של החטיבה, החטיבה שוחררה, אתה יודע, שמנו את הנשקים ואת האפודים בתיק, כתבנו את השם, ולא הזדקנו, אתם מבינים מה אני אומר, כן? לא הזדקנו על הציוד, אלא הציוד מאופסן, ושנוכל לקחת אותו לכשנבוא בכמה דקות לצאת.
אוקיי, זאת אומרת, הכל מוכן למשימה הבאה.
למשימה הבאה, אני מעריך שבטח תהיה, אם לא יהיה, יש משימה שתיקבע בשנה הזאת של תעסוקה מבצעית לחטיבה. או בדיוק.
כמה זמן הייתם במילואים?
אנחנו במילואים מ-7 לאוקטובר עד תחילת השבוע. התחלנו בכפר עזה.
יאללה.
פינינו שם, היינו בסריקות אחרונות.
כמעט 4 חודשים.
כמעט 4 חודשים, כן, כן. היינו בצפון, חיכינו מקולנו בצפון, ואחרי זה חזרנו פה להתאמן לכניסה של לחאן יונס וחאן יונס.
אוקיי, ומה קורה עכשיו מבחינתכם? אתם אוספים כסף, ראיתי?
כן, כן. יש לנו עמותה שאוספת כסף, רוצה לתת מלגות, מלגות רבות לאלה אזרחים, לסטודנטים שאוספים מלגות, לאנשים שמקרים של סיוע כלכלי. על זה אנחנו עכשיו, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, ממש ממש ברגעים אלה.
אז מי שרוצה לתרום לכם, מה לחפש?
לעמותת הצנחנים של חטיבה 55.
מה, לחפש כאילו בגוגל?
מה כותבים בגוגל?
עמותת צנחנים, חטיבה 55.
ובוא תעשה שיווק, למה אתם צריכים את הכסף? מה אתם הולכים לעשות עם הכסף של חבר'ה שמי השבעה באוקטובר נלחמו למעננו?
תראה, אני את המקרה שראיתי כמובן, כן, אני ראיתי מקרה של בחור צעיר שמשפחה פונתה מהבית, כמה חודשים לא בבית, הם חזרו אליו, כן, גרו באשתו והילדים בדירת, בחדר אחד, כן, העסק לו נסגר לחלוטין, שום דבר, הוא לא איזשהו בלי עסק בנו עליו, רק הוא העסק, זה לא שיש לו עובדים או כל זה, כן, איך הוא אומר לי, איך אני אבקש להגיש סיוע, אין לי קליטה פה, אין פלאפונים. איך אני עכשיו, אתה יודע, קיצור, נצפקו לו 4 חודשים, שלושה ילדים קטנים, גם בעיה, אתה יודע, משפחתית, גם בעיה כלכלית, אלה אנשים שצריכים אותנו עכשיו. אחד כזה, אמיתי, לא, כן, צריך אותנו עכשיו. כן?
אוקיי.
בשביל זה מה שאנחנו עושים, יש כאלה הרבה מקרים, גם שסגרו את עסקים, גם סטודנטים שנצטקה להם השנה עכשיו.
תגיד, איך אתה מסכם את החוויה הזאת של ארבעה חודשים האחרונים מבחינתך?
אני אוכל משהו, מה שגרה זה נורא. אין בכלל, אפשר לתאר מילים זה שיבה לכתוב הזה. אנחנו אוהבים את המילואים. אני נהניתי, אנחנו מצחיק, כן? אנחנו חיילים בחטיבה 55, אוהבים את החטיבה, אוהבים את המילואים, אוהבים את הריהוט, כבר הרבה שנים אנחנו עושים את זה, ועובר דור הצעיר, אוהבים את זה. אני נהניתי, אנחנו נחזור, שנחזור כמה שיותר מהר מבחינתי.
מאיפה אתה בארץ?
בתל אביב.
וואלה.
וואלה.
ובן כמה אתה?
49.
וואלה.
די.
כן.
עוסק אתה לא פרגית צעירה.
עוסק עולמות אירועים, גם לי עסקים שנפגעו, אבל בסדר.
עולמות אירועים עכשיו, מה המצב? קשה, אה?
עכשיו מתחיל, נחזור.
טוב, אני צריך אולם. מה, אני לא צוחק.
אני חושב שפעם, אינון, אני חושב פעם...
זה לא אינון, זה בן.
ולא, לא, אני יודע שבן לא פעם היה, אני יודע.
אני התחתנתי מספיק, אבל אני צריך אולם.
אין בעיה, אז...
דבר איתי בפרטי.
אין בעיה, בן, בסופו
רבה. ותחשוב שאני אינון, אז תן לי גם הנחה.
לא, לאינון זה בחינם.
זה לא קטע בסוף. המחיך זה נפל.
אה, באמת? מה? על מה אתה מדבר?
בר מצווה, בר מצווה.
בר מצווה?
כן.
באמת? למה? אנחנו עושים תמיד בבית כנסת בר מצווה. אולי ברית?
לא זוכר.
מתי זה היה? לפני כמה שנים?
לא, כמה שנים? שש, שבע.
תשע?
יכול להיות.
לא הבנתי, עשית בר מצווה למשפחת מגן?
לא.
יש לך אולם? איפה האולם שלך?
יש לי כמה, לא משנה, לא גיר
שבוע. יש לך כמה? בוא
נעשה לך משהו סולידי.
לא, עזוב אותי עם פרסמות.
יש לך כמה אולמות? בוא נעשה מסודר.
בוא נעשה טייקון.
כן.
כן, יש לי כמה.
בוא נעשה.
כמו שאני מכיר אותך, יש לך כבר אולם בג'באליה.
מה?
שכרת כבר בטח אולם גם בשג'איה.
לא, לא, לא צריך פרסומת, רק... כן, אז עמותת צנחנים, חטיבה 55, כן? זה המקום.
יאללה, תתרמו.
תודה שבאתם.
תודה לך. רפי פומרוק, תודה רבה. חפק סמכת חטיבה 55, פרסומות. על ססון איפרם שאולוב, שמעת?
לא.
לא?
ססון איפרם שאולוב?
ססון איפרם שאולוב.
אני רואה שזה השיר פה, אני רואה את המסך.
כן.
נו, תן רקע.
אתה לא בלופ. אתה זקן כבר, אין לך... יש לך אבל ילדות צעירות.
לא, אני שומע הרבה דווקא בלופ. זה לא שמעתי, מה לעשות.
טוב, הוא הלהיט התורן. זה היסטרי אבל. היסטרי.
ססון איפרם שאולוב? זה שם היום של כוכב?
זה
טיק טוק, ואני עוד אמור להכיר, אני בטיק טוק.
בטיק טוק, בזה, כן, אתה בטיק טוק, אני בטיק טוק, בוא, אתה בטיק טוק כמו שאימא שלי בפייסבוק.
אני בטיק טוק כמו שאתה בטיק טוק, בוא.
אני לא בטיק טוק, אני לא בטיק טוק.
אתה לא בטיק טוק?
לא, מה זה אני לא בטיק טוק? יש לי בן אדם שמעלה לי את התכנים בטיק טוק.
אז גם לי יש בן אדם.
אני לא בטיק טוק. האמת שמדי פעם אני כאילו, שולחים לי טיק טוקים, אני נכנס, ואז אני קצת מעביר, רואה, שולח, מעלה לי סרטון כזה.
אני קצת התמכרתי לדבר הזה. הוא לומד אותך תוך שנייה.
כן.
ואז בלילה אני רואה שעה וחצי סרטונים של עריות באפריקה, וכדורגל.
כן.
וזה באמת שעה וחצי נהדרת, שאני משקיע אותה בשטויות.
לי הייתה תקופה שהוא היה מראה לי פיצוץ חצ'קונים.
למה?
אוי, זה היה דבר נפלא. זה היה דבר נפלא, פיצוץ חצ'קונים, זה נהדר.
גם מוזיקה הוא מראה לי של פעם, כאילו כל מיני הקלטות שונות של הביטלס.
טוב, זה לא מעניין, זה רק חטיארים, נו. חטיארים, כל מיני כשמתענגים על זה. תן לי שאול...
הטיקטוק נותן לכולם את מה שהם רוצים.
תן לי שאול איפרם שאולו ונצא ראש. יאללה, בוא נכניס חסות, קדימה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה לכם עד 3 חודשים חינם בביטוח המקיף לרכב. כוכבית 8811, כפוף לתנאי תקנון המבצע, החברה והפוליסה.
הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית לי אז תשובה? כל כך סירבתי להאמין שזה שקר, אתה הצלת אותי בין היתר, אתה לא אשם, אתה יצאת בסדר, הציפיות הן שמילאו לי את החדר, כמו גיבור הגעת אליי, הסתכלת והחזקת ידיי. אמא שלך לא יודעת שגרמת לי לאור ואז פרסת כנפיי. תגיד לי למה שיקרת עליי, היה לך משהו אמיתי בעיניי. דווקא כשהזמן עובר פתאום אני נזכרת איך כתבת לי שירי אהבה. אתה ניגנת על הפסנתר, אני הייתי רוקדת, היום כל שיר שלך שובר את המדינה. כל כך סירבתי להאמין שזה שקר, אתה הצלת אותי בין היתר. זה לא השם, אתה יצאת בסדר, הציפיות הן שמילו לי את החדר. כמו גיבור הגעת אליי, הסתכלת והחזקת ידיי. אמא שלך לא יודעת שגרמת לי לעוף ואז פרסת כנפיי. תגידי למה שיקעת עליי, היה לך משהו אמיתי בעיניי.
אוקיי, זה ססון שאולוב, איפרם שאולוב, עם אחד הלעיתים שלו, ויש לו מלא, זה שובר את הרשת ברמות מטורפות.
שאולוב זה בוחרי לדעתי.
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, ואסף נבו, שערכו והפיקו. נגיד תודה לאחראי על השידור, לאחראים על השידור, תמר שלומוביץ' ובני שאולסקי, לאורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, שני רומנו, ואליעזר בן יהודה.